שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מורדי חנני, עיתונאי, מדריך טיולים, פודקסטר וחובב ספרות. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקסטים, הסקטים, הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטוריה של הספרות ממבט על וחולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור.
כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו.
כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה.
איפה הציר שלי?
מלחמה ושלום.
שמה בלב ענב לברך את...
עזיב לעולם ב-80 יום.
צייר לי כיסה.
מה אכפת לציפור? פור, פור.
בפרק הקרוב נגלה למה דוברי העברית תמיד יקראו יותר, כיצד שי עגנון התעלל בדמויות שכתב, ולמה הספרות העברית סובלת מכאבי פנטום. כמדריך טיולים, גיליתי במשך הזמן שטיילים שאני הכי אוהב אלו הטיילים התל אביבים, אלו שראו כל פינה בסדרות רוטשילד ומכירים את הסיפור של הגרלת הצדפים בעל פה, יודעים מי היה אבו נבוט ואיפה צולם הסרט השוטר הזולאי. הטיילים האלו גרמו לי ללמוד את העיר מחדש ולספר עליה סיפורים שמעטים סיפרו לפניי. אותו הדבר מתוכנן לפרק הקרוב. הספרות העברית כפי שמעולם לא חשבתם עליה. נתחיל בחימום קל. 60 שניות על הדברים שבוודאי לא חשבתם על הספרות העברית. הספרות העברית היא הספרות היחידה שחלוציה לא דיברו את שפת הכתיבה כשפת אם. לא אברהם אפו, לא ביאליק, לא עגנון, לא לאה גולדברג ולא נתן אלתרמן. לספרות העברית יש יותר קהל מאשר לספרות הדנית והספרות הנורווגית ככל הנראה ביחד. לספרות העברית יש יותר קהל מאשר לשייקספיר בתקופה האליזבטנית. כמו כן, בספרות העברית קוראים יותר. השפה העברית היא שפה מאוד חסכונית. פעם בחנתי להנעתי תרגומים לעברית בפרויקט בן יהודה, לעומת היצירות המקוריות. בין אם זה היה החטא ועונשו הרוסי, מסעות גוליבר שנכתב באנגלית, באש ובחרב הפולני, מסתורי פריז הצרפתי, התרגומים לעברית קצרים ברבע או בשליש מהיצירה המקורית. הפרט הרביעי והמרתק ביותר שגיליתי על העברית הוא שגם הצמצום של השפה לא מחפה על כך שהרומנים בעברית קצרים באופן גורף. אם לרוסיה יש את מלחמה ושלום, לארצות הברית יש את חלף עם הרוח ולהודו יש את שידוך הולם, לישראל יש את ימי ציקלג וגם זה בקושי. מתברר כי לאורכה ולרוחבה של הספרות העברית רק 3 רומנים חצו את גבול 1,000 העמודים. ימי ציקלג, כאמור, של סמך יזהר, שאול ויוהנה, של נעמי פרנקל, וקו המלח, של יובל שמעוני. ספרות עברית הוציאה מספר אפסי של כותרים עבי קרס ביחס לכלל הכותרים. אגב, במאה ה-21 יצאו יותר כותרים חדשים בעברית מכפי שיצאו במשך כל ההיסטוריה של השפה העברית. כאשר אנחנו עוסקים בספרות העברית, רצוי להבחין ראשית כל בחלק המשמעותי ביותר שלה, השפה העברית. לפני שניכנס לאובי הקורה של הנושאים בהם עוסקת הספרות העברית, והרעיונות המעניינים ביותר הבאים לידי ביטוי, אני מרגיש צורך אז להדגיש את החשיבות של השפה העברית עצמה. זו שמשדרגת כל יצירה ספרותית או בימתית או קולנועית או שירית. השפה העברית היא נשק סודי מוצלח מעין כמוהו. יתר על כן, הספרות העברית המודרנית התעוררה בד בבד עם חידוש השפה. תנופת הכותבים בתחילת המאה הקודמת הייתה מפעימה. מעולם ובשום ספרות אחרת לא הייתה תקופה שבה אנשים חידשו והמציאו מילים באופן יומיומי. ביאליק המציא יותר מילים מאליעזר בן יהודה. אברהם שלונסקי חתום על יותר מילים חדשות בעברית מבן יהודה וביאליק ביחד. יונתן רטוש ניסה להכניס כמות משולשת של מילים לעברית, אבל כמעט שום דבר לא תפס. כמו למשל חיישת, אלרגיה, גוגות, ברבריות, מלשון העם המקראי גוג, חשמלונה, אלקטרוניקה, שרב רבונה, אינסטלציה. אבל בסופו של דבר, מעט מאוד מילים שלו התקבלו לעברית. אולי הממסד דחה אותו, אבל מצד שני, יונתן רטוש היה זה שהמציא את המילה ממסד. חשוב לי להדגיש שגם היום, למרות שנדמה כאילו אין יותר חירות להמציא ביטויים ולחדש מילים, עדיין סופר פיקח, אפילו אם הוא לא מקורי מבחינת רעיונות עלילתיים, יכול לסגל לעצמו עברית משל עצמו, עברית ארמומית עם שלבים מיוחדים וצבעים לפי בחירתו, דבר שיוכל להפוך כל עלילה שבלונית ובנלית ליוצאת דופן ומיוחדת.
אך ניחוכך אך אך לילי, מפרפר בתוך שכלי, על איך יהיה חיוך עלה, וכוחי הוא לא חלה. אך נהרי ניחיוכך, איך החמלי נחוכך, מול חומך בחשיכה, לא אליך נחוכך.
דיברנו על השפה העברית, וכעת נשאל על מה מדברת הספרות העברית. מה יש בה שאין בשום ספרות אחרת על פני הפלנטה? התשובה שלי לכך היא דיסוננס. אסביר את דבריי. אם היה מגיע לכאן חייזר מכוכב לכת אחר, הוא היה חוזר עם דוח לפיו הספרות העברית היא ספרות של יינג ויאנג, שואה ותקומה. אותו חייזר היה מפרט בדוח שמדינת ישראל היא מדינה פטריוטית, עם רוח נוסטלגית חזקה מאוד. לראיה, הוא היה מציג את שיר הרעות, שמעורר רפלקס של דמעה בקצה העין, גם בקרב מזרחים ואשכנזים, דתיים ובחילונים. אך מצד שני, אותם יפי הבלורית והתואר הם היעד המרכזי למתקפה בספרות העברית. אותו חייזר היה בוודאי מציג את חשיבותה של השואה, החרדה הקיומית של אזרחי ישראל, חרדת הקודש של תלמידי התיכון במסעות לפולין, ומנגד מציג את השואה לכשעצמה כנוכחת פחות בספרות העברית ומשמשת יותר כקרדום לחפור בו. הכל מגיע בסופו של דבר מהעובדה החשובה ביותר שזו ספרות שכל כולה מבוססת על הגירה, והדהוד של הגירה למשך דורות. יהודה מיכאי כתב פעם, והגירת הוריי לא נרגעה בי. דמי ממשיך עדיין לשקשק בדפנותיי, גם אחר שכבר הונח הכלי על מקומו. נרצה או שלא נרצה, כולנו מהגרים או בני מהגרים או נכדי מהגרים. שלא כמו פיליפ רוט או שלום עליכם או בשביס זינגר שכתבו על יהודים שהגיעו לארצות הברית, מי שהגיע לארץ הגיע למדינה מתגבשת הנאבקת על קיומה. נרצה או שלא נרצה, ההגירה הזו היא חלק מאיתנו. ההטרוגניות, חוסר האחידות של החברה הישראלית היא חלק ממרקם החיים שלנו. זו נקודת הציר הבסיסית ביותר שעליה עומדת החברה והתרבות בארץ. רבי יהודה לוי כתב במאה ה-12, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. ישראל דהן כתב בתחילת המאה ה-20 גרסה מעודכנת יותר של אותה התחושה. וזה התרגום שלי. מי שבהולנד חלם על ציון ונסע אל הארץ לקיבה בחיליון, את אדמתה נשק, את ריחה נשם וכעת מתפלל, אמסטרדם, אמסטרדם. הספרות העברית היא כנראה הספרות היחידה בעולם שסובלת באופן גורף מכאבי פנטום. כאילו לא עלינו לארץ אלא גדמנו את הגולה. אפשר להתייחס להגירה במישרין, כמו אלי אמיר שכותב על חוויית הקליטה והזרות, הגלות והעלייה. אפשר להתעלם מההגירה וליצור מצג שווא של גבר ציוני חדש וצבר, כמו בכתיבתו של מוסיה תהילים זוגר. אתם מכירים אותו בתור דן בן אמוץ. במשך דורות ולמעשה עד היום, דמות הצבר היא הציר המרכזי של הספרות העברית. דורות של סופרים מנסים לקרוע מעליו את המסכה, לגלות את הרחרוכיות מתחת לחולצת החקי, להתפלמס איתו, להתנגח בו, אבל כולם מתפרצים לדלת פתוחה. הצבר בספרות מעולם לא היה גיבור, כפי שאנחנו זוכרים אותו. האם ספרות עברית היא בהכרח ספרות צברית? הצבר הוא אבן בסיס בתרבות העברית. זאת עובדה. האם הספרות קשורה לכך? אני בספק. בתקופת קום המדינה, הצברים תוארו יותר כמו ערבים בדואים מאשר יהודים גלותיים, שהערבית שגורה בפיהם יותר מן היידיש. הם תוארו כמי שלבושים בפשטות וקרובים לאדמה, ובעצם כך ניכר כי הדמויות קרובות למרחב יותר מאשר לזמן או להיסטוריה היהודית. הצברים לא היו קונסנזוס. כך למשל פרופסור עוז אלמוג טוען כי היחס של העלייה השנייה והשלישית לצבר לא היה חיובי, והוא בא לידי ביטוי בכינוי סברס, שהוא כינוי גנאי שניתן לבני העלייה הראשונה, דור הילידים הראשון, על ידי עולי העלייה השנייה והשלישית. בעוד בני המושבות ראו עצמם בתור אילית וכינו עצמם אתרוגים וגדעונים. הצבר המיתולוגי לא היה חלק אינטגרלי בספרות העברית של ימי קום המדינה. לדעתי סופרי דור בארץ, הסופרים של ימי קום המדינה, לא היו אלו שתרמו להאדרתו. המיתוס של הצבר נסדק הרבה לפני שנחקק.
המצעד קריב מריע הרמקול, המצעד קריב הנה גם הקצין, כל החיילים דרכים ברגל שמאל, רק חיים כשלים דורך פה בימין, כי כל החיילים, כן כל החיילים, טועים ברגל בלי בושה, רק החיים כשלי, רק חיים כשלי, דורך ברגל המכונה.
אחד הצברים הידועים ביותר הוא אורי. גיבור הרומן הוא הלך בשדות מאת משה שמיר. הוא מתואר כצבר ציוני גאה ובעיקר מתוסבך. במהלך הרומן, אורי, שאמור לייצג את כליל השלמות הצברית, נוטש את בת הזוג שלו מיקה בעודה בהיריון כדי להצטרף לפלמח. היא מתכוונת לעבור הפלה בגלל היחס שלו כלפיה. אורי מתעלם ויוצא להילחם. באחד האימונים הוא נטפל לעולה חדש שבקושי מבין עברית. אורי מתאכזר אליו ומבקש ממנו להדגים לקבוצה כיצד זורקים רימון. העולה החדש משחרר את הנצרה, אבל מרוב חרדה ופחד הרימון נשמט ונופל בסמוך. אורי נשכב עליו ונהרג. הוא לא מצליח לחיות למען המולדת ומפלטו היחידי הוא למות למענה. אפילו פוצ'ו, אבי חבורה שכזאת או איה הג'ינג'ית, הציג את הצברים בתור שלומפרים שבקושי מצליחים לבצע מטווח ברצינות. במחזה מעט נתן שחם, הם יגיעו מחר מ-1950, הצברים זקופי הקומה מסבכים את עצמם כשהם נתקעים בלב שדה מוקשים שהם בעצמם התמינו. וגרוע מכך, הם שומרים על שני ערבים ודנים האם להסתכן כדי להביא להם מים. הקשר בין הצבר לבין הערבי בא לידי ביטוי גם בסיפור תחרות שחייה שכתב בנימין תמוז ב-1951. בסיפור ישנו דובר צבר שהתארח בבית משפחה ערבית בצעירותו. עם אותה משפחה הוא מקיים קשרים טובים, עורך תחרות שחייה ידידותית עם אחד הילדים ורואה עצמו כמעט שווה להם, או כחלק מהם. לאחר שנים, במלחמת העצמאות, הוא לוקח חלק בפשיטה על השכונות הערביות באזור יפו, בלי לחשוב פעמיים. הוא שוכח לחלוטין את הקשר הטוב שלו עם הערבים. ביקורת על החברה הצברית ניתן למצוא גם ברומן שש כנפיים לאחד מאת חנוך ברטוב, שנכתב בתחילת שנות ה-50. ברומן הוצגו העולים החדשים, ניצולי השואה, ותוארו הקשיים וחוסר היכולת שלהם להתאקלם במדינה. ביקורת על היחס לניצולים מגיעה גם במחזה בערבות הנגב. מעולם לא נתקלתי בכינוי כמו סבונים לניצולי שואה בספרות העברית של אותה תקופה. אך עם זאת מצאתי אזכור בסרט בית אבי משנת, תשבו טוב, 1947. כאשר ניצולת שואה בשם מרים מעניקה לנער בשם דוד מסרק ואומרת לו כי אותו מסרק היה הדבר היחידי שנתנו לה להחזיק שם, במחנות. דוד תוהה איך נתנו לה להחזיק מסרק במקום שבו אנשים היו כולן קרחות. ומרים מחזירה לו מבט מלא אשמה ועינוי, ואומרת שהיו נשים ששערן לא גולח. כלומר, נשים ששרדו מכיוון שמסרו את גופן לנאצים. אך למרות הביקורת שהוצגה נגד דמותו של הצבר, סופרי ומשוררי התקופה התחרטו במידה זו או אחרת על כך שהיו מגויסים מדי דווקא לטובת דמותו של הצבר. מתי מגד פרסם ב-1950 מסע ביקורתית על כך שבני התקופה כתבו ספרות פטריוטית במקום ספרות אוניברסלית שתישמר לדורות. עמליה כהנה קרמון טוענת שסופרי דור תשח הקריבו את הכישרון שלהם למען בניין המולדת. ואילו חיים גורי כתב ב-1958. חיי עברו בין עיתונים לעיתונים. נשימתי הייתה קטועת ריצה למרחקים קצרים, ולא היה לי זמן להתכסות אזוב או חלודה ולגלגל לדי קבורה, לדי להשתייך, לזיכרונות או להציב דפים, והמפקד היה מלא. אנשים דיברו בגוף ראשון רבים. סיכום ביניים. הספרות העברית מתחילה ברצף של רכרוכיים שתוקעים סיכות בבלון הצבר. אני מבין את האירוניה של הדימוי, אבל מקווה שהבנתם למה אני מתכוון. מה קורה לדור הבא של הכותבים? נכון מאוד, גם הם מתפרצים לדלת פתוחה של בחינה מחודשת של מיתוס הצבר, והם עושים את זה בצורה מופתית. הדור הבא שנקרא דור המדינה, כותב בשנות ה-60 וה-70 על ימי קום המדינה ועל השואה, תוך בחינה מחודשת של הערכים הציוניים. עמוס עוז חוזר לשנות ה-50, לקיבוץ בארצות התן ולירושלים במיכאל שלי. בשני המקרים, החזון הציוני רחוק מלהכיל בתוכו את האנשים משולי החברה, אלו שלא התאקלמו כראוי בלבנט או בחברה העברית. האנשים שמוצאים את עצמם חסרי השתייכות. עמליה כהנה קרמון, בוירח בעמק איילון, חוזרת לימי קום המדינה וממשילה את האכזבה מהחזון הציוני לאכזבה מחיי הנישואין. ברומן היא מתארת את הדמות הראשית כמי שנדלקה על בחור צעיר יפה בלורית ותואר בנעוריה, וגילתה מהר מאוד שמדובר במפלצת. במול היערות של א' ב' יהושע, מתואר דור הבנים שמתכחש לדור האבות שהקימה המדינה, וכאקט של מרידה והתנקמות, הגיבור שורף יער שהוא אמון לשמור עליו, ומאשים את העובד הפלסטיני. חנוך לוין, במחזות השכונתיים שכתב בשנות ה-70, מציג שלל דמויות יהודיות גלותיות, שמעבירות את זמנן באכילת דג מלוח, חרדות קיומיות ורפיסות מעוררת תמיהה לצד גבריות אפסית. אני יכול להמשיך ולתאר את ההשתוממות של הדור החדש, אבל בשלב הזה אנסה לקחת את הדיון צעד אחד אחורה כדי להבין איך הביקורת על הצבר ושבירת המיתוס עברה מירכתי הספרות למרכז הספרות. לדעתי, הלגיטימציה ניתנה דווקא במהלך שנות ה-60. בימי האופוריה של ששת הימים, לא בגלל כושרם הנבואי של היוצרים, אלא בזכות ההכרה הבינלאומית לגדול הסופרים העבריים, שי עגנון. כיצד הנובל ששי עגנון קיבל שינה את הספרות? כיצד אותו נובל נתן לגיטימציה לדמויות הכפופות והחלשות לעבור למרכז הבמה? שמואל יוסף צ'אצ'קס, הידוע בכינויו שי עגנון, היה סופר יהודי שנחשב מאז ומתמיד לאוטסיידר. הוא היה גלותי מאוד, וכתב על העיירה היהודית שגססה במשך שנים, לפני השואה. קהל הקוראים העברי של עגנון היה מצומצם מלכתחילה, מכיוון שהצברים, דוברי העברית, לא רצו שום קשר לגולה. אנו באנו ארצה למחוק ולהימחק בה, ועגנון סתם מעורר תזכורות שאף אחד לא מעוניין בהן. מי שקידם את עגנון והפיץ את ספריו ואף העניק לו מלגת קיום קבועה, היה איש העסקים היהודי זלמן שוקן, שחי בגרמניה וארצות הברית. כאשר שוקן העביר את עסקיו לבנו גרשום שוקן, היורש הצעיר כבר לא ראה בעגנון פוטנציאל רווחי, והמעיט בתמיכה בו, דבר שגרם למשבר חמור עם אבא שלו, זלמן שוקן, שנפגע עד עמקי נשמתו. וניסיון לקנות שוב את אהבתו של אביו, גרשום שוקן הריץ את שי עגנון לזכייה בפרס נובל לספרות, ודאג לתרגומים של כתביו, בעיקר של אורח נטל ללון, בעיקר לגרמנית ולשוודית. עגנון זכה בפרס בשנת 1966, 7 שנים לאחר מות הפטרון שלו. הפרס של שי עגנון היה כמובן חגיגה ענקית בישראל. הסופר הקשה לקריאה הפך לחלק מכובד מהמיינסטרים, למרות שהוא היה גלותי ופרובינציאלי. אפילו הנושאים שהוא כתב עליהם, היהודי המחפש את עצמו, הגולה בתוך אורו, כדברי הסופר יונתן יבין, הגבר החלש, הגבריות שלו מאוימת על ידי כוחות גדולים ממנו, כל אלו הפכו לקבילים בנוף של הספרות העברית. הטרגיות שעומדת בניגוד גמור לרוח החלוציות ומביאה במקרים רבים לסופים טרגיים. פעם זה כהן שהופך לקבצן ועובר לגור בבית קברות. פעם בחור שבור לב שמשתגע. פעם זה שוחט שדם התרנגולות מדביק לו את הסוליות של המגפיים לרגליים ונאלצים לקטוע לו אותן. במילים אחרות, אם לעגנון מותר, אז גם לנו מותר. עם זאת, יש מי שמביטים בזעם כלשהו על דמותו של הצבר החדש. יוסף אורן כתב מאמר בשם הספרות העברית סטייה מדרך הישר. במאמר הוא מבכה את הדמורליזציה שעושים לדמות הצבר. אורן מדגיש כי הספרות העברית בכל הדורות הייתה ספרות לאומית וליוותה את העם בתהפוכות של הגורל ובהיסטוריה. אורן טוען כי לאחר מלחמת ששת הימים החלה מעין בהלה לניתוץ המיתוסים ההיסטוריים שהחברה הציונית מבוססת עליהם. לטענתו, מנצי המיתוסים מבקשים להקל על מסע הדור החדש של הכותבים. באשר לטענתו של אורן, אין לי שום דבר עקרוני משל עצמי להוסיף, מלבד משפט סיכום של החכמה באדם, סבתא רבתא שלי, סבתא אסתר, שאמרה, כשיהודים מרשים לעצמם להתלונן, זה סימן שטוב להם. מעולם לא התלוננו בימים של מלחמה ומחסור.
ועשי לי מקום כיכר, כי אהבתי מאוד להיות בחומך, ועכשיו כבר רחוק ממך.
אני עוצר את הדיון באשר לצבר הגברי והמסוכס והשרירי והיפה תואר בתור הליבה של הספרות העברית, כי באופן כללי הבנו את העניין. כעת אני מבקש להכניס עוד משתנה שקשור לספרות העברית. השואה. החלק המשלים לדמותו של הצבר. זוכרים שאמרנו יינג ויאנג? בדיוק. השואה היא טאבו, לכאורה. אבל היא לא טאבו בספרות. מאז משפטי אייכמן ועד היום השואה לכשעצמה היא פחות המטרה ויותר האמצעי, הקרדום לחפור בו. יש לציין כי ספרות השואה הייתה חלק בלתי נפרד מתהליך ההתהוות של הספרות העברית. כבר אחרי המלחמה החלו להיכתב רומנים על ידי יוצרים כמו אהרון אפלפלד, שמאי גולן ואורי אורלב. סופרים שהגיעו לישראל בשלהי המלחמה ובשנים הסמוכות לה. התנופה הגדולה ביחס לשואה התרחשה בזמן משפט אייכמן. זה לא המקום להסביר את המשמעות של משפט אייכמן בחברה העברית. היחס לניצולים שהשתנה מסלידה לאמפתיה, מאנשים שהסתירו את המספר על היד, לעדים שתיארו את הזוועות. הספרות העברית, העוסקת בשואה, המציאה את עצמה מחדש עם הדור השני והשלישי. השואה כאירוע טראומטי בהיסטוריה היהודית וההיסטוריה האנושית היא מעין קלף מנצח. ספרות שכותבת את עצמה. מאורע שמכיל בתוכו את כל המרכיבים שעשויים להפוך כל דיון לדיון מעמיק. עם זאת, בספרות הדור השני, השואה נתפסת בדרכים עקיפות. כך למשל, אמיר גוטפרוינד בספר שואה שלנו הציג חבורת ילדים שמשחקים בבוכנוולד כדי להבין מה עבר על היהודים באירופה. דוד גרוסמן בעיין ערך אהבה מנסה לאלף את החיה הנאצית שנמצאת במרתף. סביון לברכט, בת לניצולי שואה, כתבה בסיפור בשם תותים על ילדה במחנה ריכוז שמגדלת תותים על האפר של המתים. האפר הוא דשן מצוין והתותים גדלים חופשי באותם האזורים. אבל הצירוף הוא בגדר פנטזיה. נווה סמל מספרת סיפור אגדה בשם צחוק של אחברוש על ילדה המתחבט בזמן המלחמה וכל עולמה הוא אחברוש אחד שחי איתה במסתור. פוצע אותה ומכאיב לה, אבל הוא זיכרון הילדות היחידי שהיא יודעת בחייה. לדעתי, הניסיון המעניין ביותר לתפוס את הזוועה מתרחש בספר הכלב היהודי, מאת אשר קרביץ, על קורות נדודיו של כלב בשנות המלחמה. אותו הכלב הוא מעין פורסט גאמפ של השואה שעובר ממשפחה יהודית לנערי רחוב פולנים, לקצין גרמני וכדומה. הכלב הוא יצור חברתי אשר זקוק ללהקה על מנת לשרוד. בין אם מדובר במשפחה יהודית, קצינים נאצים או פרטיזנים, הכלב מנסה תמיד לשמח, להרגיש אהוב ולמצוא הזדמנויות לשחק. התחושות של הקורבנות והפחד היהודיים לצד העליונות שחשים הנאצים, כל אלו זרים לכלב. הנמכת מאורעות השואה לגובה עיניו של כלב מגביהה את האבסורד. עם זאת, הפן המפתיע ביותר לדעתי, בנוגע לעיסוק בשואה, מגיע דווקא מהספרות של בני עדות המזרח. השואה והתקומה, כפי שטענתי, הם המיתוסים המחוללים של הספרות. בכל דור ודור, גל חדש של סופרים חדשים מתפלמסים ומשתוממים, סוגדים או נרתעים מהערכים והעולמות הספרותיים שיצרו קודמיהם. וכאן נכנס מה שאני מכנה הספרות המזרחית. בשנות ה-2000, הסופרים בני עדות המזרח, הדמויות המזרחיות והכתיבה המזרחית הולכים וצוברים לגיטימיות. כל אלו הופכים לחלק מתוך הקונצנזיוס הספרותי עם סופרים כמו סמי ברדוגו ושמעון עדף. עליית הספרות של בני עדות המזרח היא אמנם בגדר מעט מדי ומאוחר מדי, ויחד עם זאת, אבקש להצביע על פן נוסף ויוצא דופן בתנופת העלייה של הספרות של בני עדות המזרח. זו ספרות עם נוכחות רבה מאוד של השואה והתקומה. הספרות המזרחית עברה הרבה מאוד מאז שסמי מיכאל תיאר את כניסתו לארץ תחת מקלחות ה-DDT ועד ששמעון עדף כתב על ילדותו בסדרות. עם זאת, הספרות המזרחית מעוגנת באופן חזק מאוד בדימוי השואה. כך למשל, מתואר בספרו של דודו בוסי, אמא מתגעגעת למילים, גיבור בשם עובדיה. אדם מזרחי. שמושפל כאשר הוא לא מורשה להיכנס למועדון בשל צבע אורו הכהה. עובדיה יורד לברלין ופותח חנות נעליים. הוא מנסה להרוויח מוניטין באמצעות התגרות בגרמנים ושימוש במוצאו היהודי. כך למשל הוא מצייר מגן דוד על חלון הראווה במעין פרפרזה על ליל הבדולח. יוסי סוכרי, באמיליה ומלח הארץ, מתאר את הזעם של סבתא שלו נגד האליטה האשכנזית. היא מחנכת את הנכד שלה לא לקחת חלק בחברה האשכנזית. אפילו מצווה עליו לעזוב את הארץ. הסבתא, ילידת לוב, שעתה במחנה הריכוז ואף מצהירה בספר, הייתי ביחד עם האשכנזים בברגן בלזן, כבר אז רציתם להפוך אותי לאבק. במקרה אחר ניתן למצוא את לאה עיני בוורד הלבנון, שמצטטת את אבא שלה, שמדבר על החוויה שלו כיהודי סלוניקאי במחנה ריכוז. בספר מספר האב על היהודים מפולין שדיברו יידיש וקראו להם גרקוס יוונים בהתנשאות. היוונים פחדו מהיידיש שנשמעה להם כמו גרמנית, שפה שהם לא הבינו. שפה שבה האס-אס נתנו את הפקודות והיכו את מי שלא נענה להן. לדעתי הדימוי החזק ביותר והאזכור הבולט ביותר של שואה ומזרחיות מגיע דווקא בסדרה זגור אימפריה. בפרק שעורר דיון ציבורי נרחב כאשר האב בבר סירב לעמוד בצפירה כמחאה על השנים בהם חי במעברה. ברוב הספרים המזרחיים במרכאות בהם אני נתקלתי, מקדישים תשומת לב רבה מאוד לטראומת העלייה, המעברות, קשיי הקליטה והשפה וכן גם האפליה. אבל לדעתי הדבר בא על חשבון כתיבה המתייחסת לתרבות המזרחית המפוארת שנשארה מאחור. ספרות כזו וזיכרונות שכאלו מופיעים דווקא בקרב הדורות הקודמים של הסופרים המזרחיים או סופרים שכתבו על המזרח. חיים עזז עם היושבת בגנים, א' ב' יהושע עם מר מני או מסע אל תום האלף, וגם מישל עזרא ספר ובניו של אמנון שמוש. יצירות שמשום מה לא נחשבות כאבני דרך בכתיבה המזרחית. עם זאת, המזרחיות לכשעצמה הפכה להיות קרדום חדש לחפור בו עבור הדור הבא של הסופרים שניסה לעגן את הכתיבה שלו בתוך המרחב המזרחי. מרחב שעצמו הפך למעין טאבו, מעין ספרות שכותבת את עצמה. המרחב המזרחי שהפך לטאבו הופך להיות זירה עבור דור חדש של כותבים, וגם כנראה ההסבר לשטף של הסופרים הקווירים מהשנים האחרונות, שמנסים לעגן את העלילות והדיונים הקשורים לקוויריות, הומויות, דווקא בתוך המזרחיות. יוסי אבני לוי, בספר דודה פרהומה לא הייתה זונה, וברוכלי האהבות, משבץ סיפורים הומואירוטיים בתוך הקהילה היהודית המזרחית של אפגניסטן. אלון חילו, תיאר סיפורי אהבה בין שני גברים במות הנזיר בסוריה. משה סקל מתייחס רבות למוצאו הסורי ולעלילות חד מיניות כמו למשל ברומן הצורף. גם אילן שיינפלד, אשכנזי אמנם, מעגן את הקוויריות היהודית באשת הפיראט היהודי, הוא יוצר דמות של פיראט רב מרוקאי והומו. מי יודע, אולי בדור הבא יהיה מיעוט חדש שינסה לעגן את הנוכחות שלו דווקא בתוך הספרות העברית הקווירית. על מה כותבים במילניום הנוכחי? קווירים ומזרחים, נכון, על זה כבר עברנו. לפני שניכנס לאובי הקורה של הנושאים בהם עוסקת הספרות העברית והרעיונות המעניינים, הבאים ביותר בא לידי ביטוי. לצורך כתיבת הפרק ניסיתי לבחון את היצירות הגדולות שנכתבו בישראל החל משנת 2000. הסתמכתי על נתוני מחירות והמועמדים והזוכים בפרס ספיר. למעלה משני שליש מהרומנים הגדולים שנכתבו במילניום הנוכחי הם רומנים תקופתיים, שחוזרים לרוב לימי קום המדינה, השואה, השנים הראשונות בארץ ומלחמות ישראל. זה אולי המאפיין המוזר ביותר באשר לספרות העברית. האופן שבו סיפורי הראשית ממשיכים להדהד 70 או 80 שנים לאחר ההתרחשות שלהם, והעיסוק בהם באופן אובססיבי במשך דורות של סופרים. לנדבך הזה של הספרות העברית לא מצאתי תשובה, אבל יש לי פיצוי עבורכם. המאפיין האחרון והמשמעותי של הספרות העברית שאני באופן אישי הכי מתחבר אליו. כאשר הרומן העברי לא חוזר לימי קום המדינה ועוסק בחיים עצמם, או בחיים שמעניינים אותי יותר מכל, החיים שלי, הוא עוסק בנדודים.
מה קרה לה מול הים? היא ממש לא מספרת, מסתירה את החיוך ושתי עיניה נוצצות. הדמיון מפליק חופשי, זה כל מה שהיא אומרת. הספינות שלי לוקחות אותי לאן שהן רוצות.
הנדודים הם חלק בלתי נפרד מהזהות העברית. אחרי 2000 שנות גלות, שואה ותקומה, הגן היהודי של הנדודים לא נעלם. פעם שאל אותי נהג מונית בהודו כמה ישראלים יש, ואני ישבתי לו 8 מיליון. הנהג גמגם לרגע וחידד את השאלה, כמה ישראלים יש בישראל? חשבתי שאותו נהג צוחק איתי, אבל אחרי כמה ימים נכנסתי במקרה למסעדה תיירותית עם ספרים להחלפה, ופתאום הבחנתי במשהו מאוד משונה, שחזר על עצמו גם אחר כך בטיולים בלאוס, בברזיל, בקולומביה או במקסיקו. כמעט תמיד נמתן למצוא מדף בגרמנית ומדף בספרדית ומדף בצרפתית, לצד ארונית שלמה באנגלית ועוד ארונית, או 3-4 מדפים, בעברית. ישראלים מטיילים יותר, הרבה יותר. ספרות הנדודים העברית פרצה בשנות ה-90 עם השיבה מהודו של א' ב' יהושע, סופר שצפה בעשרות ניתוחים כדי לכתוב בדיוק רב על תהליך ההרדמה בבית החולים, אך מנגד לא ביקר בהודו כדי לכתוב על נופי הודו. הרומן של א' ב' יהושע מציג את המרחב ההודי בתור חלק בסיסי מתהליך הבניית הזהות של צעירה ישראלית, ומשמש כחומר בעירה שעל פיו ייווצר סיפור אהבה בלתי אפשרי בין רופא צעיר לאשת איש. כעבור 10 שנים בערך, יונתן יבין יכתוב את בבאג'י, רומן התבגרות של בן ואביו במהלך מסע בהודו. היציאה מהארץ הופכת להיות מובנת מאליה בתור נדבך הכרחי, או מובן מאליו, בתהליך ההשתנות וההתבגרות של צעיר ישראלי. אפילו סדרת הטלוויזיה הפוך משנות ה-90 הציגה עונה שלמה במזרח, בתור מקום שבו הצעירים עוברים שלב של התבגרות בחיים שלהם, כמו שזחל צריך להפוך לגולם כדי להיות פרפר בסוף. גם אשכול נבו, במשאלה אחת ימינה, מציג את דמותו של יובל, קופירייטר שעובר התמוטטות עצבים ומחליט לנסוע למזרח, כדי לעשות לעצמו ריסטארט ולחשב את מסלול החיים שלו מחדש. ברומן אחר של נבו, נוילנד, דמות בשם דורי, בחור צעיר, יוצא לחפש את אבא שלו פגוע ההלם שנוסע לדרום אמריקה ונעלם. לצידו של דורי מטיילת צעירה בשם אינבר שמגיעה ללימה, בירת פרו, כחלק אגבי והגיוני של ריב בינה לבין אמא שלה. אלו רומנים שמסבירים יותר מכל את הזהות העברית ואת הצורך של צעירים בזיכוך אסקפיסטי, אגב בריחה, כפועל יוצא של מכבש הלחצים של החברה הישראלית. אפרים גישון כתב פעם, באחד הספרים, מעין סיפור קצר על מוכר ספרים שמנסה לאלץ בכוח את אחד הקונים לרכוש ספר עברי. חלפו שנים וגם היום, למרות כל המעלות והסגולות הפואטיות והנושאים המגוונים והיוצרים המוכשרים, עדיין הספרות העברית נלחמת על קיומה, בעיקר בישראל. תסתכלו על טבלאות רבי המחר ומעט ספרי המקור המופיעים בהם, או הספרים בחלונות הראווה בחנויות הספרים המתהדרים ברומנים בינלאומיים לצד ספרי עיון וספרי בישול. למרות המדיה והמערכונים המופלאים של ארץ נהדרת, הספרות הישראלית היא עדיין המעבדה החברתית הטובה ביותר שיש לנו כדי לנסות ליצור היגיון בשיגעון. גם ספרות ישראלית או ספרות עברית שלא מתחקה אחר ההוויה הישראלית ורק מבקשת ליצור מעבדה להבנה של החיים הבורגניים, השלבים או חיי נישואים מתפוררים או אהבות נרקמות, גם במקרים האלו מקומה של העברית לא נפקד. אל תשכחו את החסד המופלא שניתן לנו בכך שאנחנו דוברים את אחת השפות המיוחדות בעולם. שפה עם אינפלציה של מילים, ולא רק כאלו שלומדים בפסיכומטרי. מי מאיתנו חשב לפצות איבר חוץ מפה? מי שינס חלק אחר בגוף שלו חוץ ממותניים? האם ניתן להטיל רק ביצה או קובייה, או שיש גם צורות אחרות? העיסוק בשפה העברית הוא עיסוק בלתי נגמר, והשפה העברית היא הבסיס של הספרות יוצאת הדופן והייחודית ביותר שאני מכיר. הספרות העברית. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה קיצור תולדות הספרות הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.